משפטים, לא דינים, משפטים. אז אנחנו רוצים היום לדבר קצת מהמשפט הכללי, ממידת המשפט של הקדוש ברוך הוא, וגם מהמשפט האישי, ואיך הם קשורים. הלו! חוץ מזה, המטרה של השיעור הזה שאתה תדע מעצמך מה להגיד בשולחן שבת, לא תצטרך אותי. אם זה לא קורה עד סוף השנה, אני צריך לבדוק את עצמי. אז אנחנו מחפשים להבין היום, אמרנו, את מידת המשפט, הקדוש ברוך הוא, את מידת המשפט, איך היא מתגלה אצלנו, איך זה לעבודה האישית. אנחנו ניגע קצת רבי נחמן, קצת רמח"ל, קצת פסוקים, קצת ימימה כמובן. אז בעצם אנחנו עוברים ממעמד הר סיני לפרשת משפטים. ובמעמד הר סיני כתוב שהקדוש ברוך הוא נגלה לישראל כזקן מלא רחמים. על הים נגלה להם כגיבור מלחמה, אז כתוב במדרש. ובמעמד הר סיני נתגלה להם כזקן מלא רחמים. והדיבר אנוכי השם אלוהיך זה להגיד ככה כמו בא במדרש שלא תחשוב שבגלל שראית אותי בפרצופים כל כך שונים שאני שניים אלא אני אחד אנוכי השם אלוהיך אותו אחד שראית על הים כגיבול מלחמה זה אותו אחד שהוא זקן מלא רחמים זה הנושא של לייחד את המידות של השם זה לייחד ולהצליח לחוות לא רק לחשוב לחוות שהגילויים השונים של השם שמתגלים אליך דרך החיים הם, למרות שהם מאוד שונים, זה אותו אלוהים אחד. כן, בין היתר, כן? הוא גיבור, הוא נלחם, הוא משמיד את המצרים וזה, ובמעמד הר סיני נגלה להם כזקן מלא רחמים. עכשיו, מי הזקן מלא רחמים? אנחנו עוברים למידת המשפט. זה באמת, זה אולי, לא יודע מה, אם נשלים את המדרש, לא חושב ששמעתי את זה, אבל אולי כדיין חריף, אני יודע. אז אנחנו מנסים לתפוס את הקשר בין החלקים האלה, את המעבר, את מה זה בכלל מידת משפט, מה זה קשור לזקן מלא רחמים. אז בוא נגיד, אם בתור חידה קודם, איך הייתם מגדירים משפטים, מידת המשפט, או לא מידת המשפט, סתם, נפתחת פרשת משפטים, מה הולכים לספר לנו פרשת משפטים? מה זה?
את האמת.
האמת, את אומרת.
את האמת.
אבל מה זה האמת? האמת היא שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו אהבה אינסופית. מה זה קשור למשפטים?
האמת,
היא
מתבטאת בכל פה. האמת האבסולוטית, כך
תרגע. האמת האבסולוטית. אבל מה אם, מה זה שונה? דווקא במעמד הר סיני התגלה להם האמת האבסולוטית של השם, והפרחה נשמתיו. מה זה משפטים?
של השם, אבל פה זה במקום שלנו, פה, בחברה.
איך האמת הזאת, היא מתגלה פה, ובגלל זה נובע מה מותר, מה אסור, כמו
שאמרנו. זה נותן לנו כלים להרחיק את האור שקיבלנו ככה מ...
טוב. אז באמת, בהכללה, אתה אומר גם כן לא שחור לבן. בהכללה, כן, זה המשפט, זה הצורה. בעצם הקדוש ברוך הוא אור אינסוף. אבל הוא רוצה להתגלות אור אינסוף בתוך כלים וצמצומים. והחידה הגדולה זה איך מצליחים לעשות את המעבר הזה, שאור אינסוף מתגלה בכלים וצמצומים. מה זאת אומרת? בשטויות במרכאות שאני עובר ביום יום, איך הקדוש ברוך הוא יתגלה שם? זה שהוא אור אינסוף בהר סיני, זה הולך פשוט. אבל איך אור אינסוף, וזה שפה למטה יש שטויות במרכאות, זה גם הולך פשוט. אבל איך יתגלה אור אינסוף בתוך השטויות, זה כבר חידה. ובמובן מסוים זה עיקר העניין זאת אומרת אולי פרשת משפטים יותר העניין ממעמד הר סיני כי נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים אז זאת אומרת החלק שבו אתה מגלה את הקדוש ברוך הוא בתוך החיים של העולם התחתון בעולמות התחתונים בגשמיות אז הוא יותר התכלית מאשר המעמד הר סיני בעצמו אז אמרנו זה התגלות בתוך כלים וצמצומים. אבל יש עניין שהכלים והצמצומים האלה זה יהיה כלים וצמצומים קדושים, ולא צמצומים וכלים מבעסים, או חונקים, או נוקשים, או מחריבים.
תקרא לזה שאתה רוצה
זה
מה שזה בסוף.
מה?
תקרא לזה באיזה מילה יפה שאתה רוצה,
אבל בסוף זה זה. זה לפחות כנות יש, ברוך השם. שאתה אומר שבחוויה שלנו, מאיפה שלא תסובב את זה, תקרא לזה במילים יפות, זה מבאס. נכון? זה מה שאתה אומר.
לא, אז
בוא תעשה עוד צעד של כנות. זה נעים לך? אתה מתחשק לך? אתה מתמלא הערה רוחנית והתעלות הנפש ואהבה מפרשת משפטים? את זה אני שואל.
עצבים.
מה?
עצבים.
כן. אז זה מה שאני אומר. אני אומר, הבנו את הרעיון. למדנו את הפסקאות הנכונות באיפה שצריך, שפרשת משפטים, או שצריך שהאור יאיר בצמצומים. אבל אם אני ישר עם עצמי, וזה החלק הראשון בכל התפתחות רוחנית, אם אני ישר עם עצמי, מה אני חווה בפועל, שזה המדרגה האמיתית שלי, אז החוויה שלי שהצמצומים האלה הם לא מגלים אור אינסוף, זה בסה, למי שזה ככה. בסדר? למי שלא זה לא. אבל שזה לא... זה לא חוויה של אהבתו של השם המתגלה דרך המשפט. זה חוויה של, בסדר, זה נכון, הנה תיכנס, תבוא את הזה. בסדר, אני לא יודע, אולי אתה בחוויה אחרת, בפרשת משפטים.
לא,
מה זה בסדר?
מה אתה אומר?
את איתנו, כן. לא, כי יש אנשים, באמת זה תלוי קצת בנשמות, כי נשמות שיש להם יותר קרבה למידת הדין, אז יכול להיות שהם לא חווים את זה כל כך נורא. להפך, כל הדיבורים האלה על זקן מלא רחמים, זה כאילו, מה אתה עכשיו, אתה בסדר, אתה מבין? בוא, הנה, כן, יש, אם תראה...
אני מלאה תקפלות על הדיוק, זה מדהים, ואותי זה ממש משמח המשפטים.
נו, זה מה ששאלתי אותך. הדיוק, את אוהבת את זה, קבלת מזה חיות.
כן, זה מדהים.
אבל לכן אמרה, לא שתם שאלתי.
זה תקפלות בשבילי.
כן, אז יש מי שבשבילו, הירידה הזאת, זה דווקא כן, זה חיות, זה מרומם את הנפש, זה... אז אנחנו ננסה להבין את ההופעה של מידת המשפט בכללי ובפרטי קצת, לנסות להבין איך המשפט הזה הופך להיות משפט קדוש ולא משפט מקולקל. זאת אומרת, במעבר הזה בין מעמד הר סיני לפרשת משפטים, זה מעבר שצריך לבדוק שהוא קורה כמו שצריך.
שהצמצומים אפשר לקבל אותם רק אם אנחנו זוכים כשזה בא מאור אינסוף. כי אם אנחנו מסתכלים רק על הצמצום, בדרך כלל הצמצום הוא מאוד, הוא לא נעים. אז אם אנחנו מאבדים את מאיפה זה בא, כי לפני הצמצום זה אור עצום ככה, זה מאוד קשה לעבור.
אז קודם כל, איך לא שוכחים את מעמד הר סיני כשיורדים לפרשת משפטים? אז זו שאלה ראשונה. ולא רק איך שוכחים, כי נגיד אתה מבין שהיה את זה, ואיכשהו באמונה מיסטית אתה מאמין שזה קשור. אבל השאלה אם זה חוויה פשוטה אצלך שזה קשור. זה מה שאנחנו מחפשים שיהיה יותר ויותר. שלב ראשון, אתה לפחות מאמין עקרונית שהצמצומים האלה, זה בא מאור אינסוף, מרצונו של השם יתברך להיטיב לנבריו. אחר כך אנחנו רוצים שיותר ויותר זה יהיה חוויה פשוטה ולא אמונה מיסטית, שאני איכשהו מדלג באמונה מעל מה שאני חווה. אז זה בדיוק הנקודה, שאיך המעבר הזה קורה בצורה חלקה, בלי שברים.
השאלה שלך זה איך חווים מעמד הר סיני, בתוך כל הכלים, כל הצמצומים?
דומה, זאת אומרת, איך נשאר הקשר, כי הצמצומים זה לא מעמד הר סיני. מעמד הר סיני יש לו אור מיוחד, שהאור מיוחד שלוקחים אותך למעלה ומגלים לך זקן מלא רחמים. זה עכשיו שוב, יש רצון, יש שוב, מחזירים אותך למטה, אבל איך האור... אומר הרשימו של מעמד הר סיני נשאר לך בחוויה, בטעם, בתוך המשפטים. זה השאלה הראשונה. ושתיים, לראות שאכן איכשהו המשפטים מצליחים למסור את המסר של אור אינסוף גם כשאנחנו עושים אותם. כי יש את המשפט של השם, שאתה עומד מול השם והוא שופט אותך כן או לא, ואז אתה חווה או לא חווה שזה גילוי של הרצון של השם יתברך להיטיב לך. אבל פרשת משפטים היא לא הפרשה, היא גם הפרשה שמספרת לנו איך השם מנהיג את העולם, אבל יותר מזה בפשט, היא הפרשה של איך אנחנו אמורים להנהיג את העולם. זאת אומרת שזה מאוד קריטי שאתה תחווה את זה נכון ותקשר בין המעמדים נכון, כדי שמחר בבוקר כשאתה תהיה שופט בבית הדין, אז אתה תעשה משפט כזה שמגלה את אור אינסוף ואת התכלית ואת רצונו של השם יתברך להיטיב ונברא. וזה לא מבואר בפרשת משפטים, זה מבואר איפה? על ידי הדיינים בפועל, על ידי מה שהם מגלים תורה שבעל פה, בתוך כל מצבי החיים. הם מגלים את החיבור הזה בין פרשת משפטים לרצון של השם להיטיב לנבראו. זאת אומרת, זה האתגר שלנו, זה להצליח לגלות פה למטה, בתור, נגיד בתור התחלה, עוד מעט נגיע ליותר פרטי, אבל בתור התחלה, לגלות בתור הדיינים, את המשפט של השם בעולם. שהמשפט, עוד פעם אני חוזר, תתפסו, זה דבר די דרמטי, שמה שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בתור משפט שאנחנו נקיים בבתי הדין, זה המשפט שלו. ככה הוא מנהיג את העולם. והוא מלמד אותנו ומוסר לנו את המשפט שלו, איך הוא מנהיג את העולם, ועכשיו אנחנו למטה מנהיגים את העולם, בעצם בהלכות ההשגחה, אפשר להגיד ככה, הוא מלמד אותנו איך הוא משגיח העולם, ואומר לך, תהיה אתה אלוקות כביכול למטה, ואתה תעשה השגחה בעולם, ואתה תעשה משפט, כי גם אני עושה משפט, זה חלק מההשגחה שלי, אז גם אתה תעשה ככה משפט, תהיה משגיח, כאילו שליח שלי, לבטא את ההשגחה למטה, בתור דיין, וכדי שתעשה את זה כמו שצריך, אצלך צריך להיות ברור הקשר בין פרשת משפטים למעמד הר סיני. זה צריך להיות אצלך בפנים ברור, כדי שאתה עושה משפט, הוא יהיה משפט של דוד ולא משפט של עשיו.
בגלל זה גם קוראים את דיינים אלוהים.
נכון, נכון. הוא אומר, אני אבאתי לכם את הציטוט הזה במסכת שבת, איפשהו מופיע לי פה, אבל נמצא את זה בהמשך, זה שמי שדיין שדן דין אמת לאמיתו, כן, נעשה שותף למעשה בראשית. זה במסכת שבת, אם אני זוכר. אני רואה שאיכשהו לא הקלטתי לכם את זה פה, אבל זה הרעיון. אז בעצם לתפוס את זה, שהקדוש ברוך הוא, דיברנו על זה בפרשות קודמות, זה לא שהקדוש ברוך הוא במתן תורה, הוא מגלה לנו את התורה, הוא נותן לנו את התורה. הוא מוסר לנו את התורה שאנחנו ננהיג את העולם כמו. בסדר? עכשיו, אני כבר מקדים ש... נו, אז אני לא דיין, אז מה זה שייך אליי? אני כן דיין. בעצם כל רגע ביום שאני מחליט החלטות, כל החלטה, אני דיין. אני עושה משפט. אני מחליט ללכת לפה, ללכת לשם, לשלם את זה, לא לשלם את זה, לעשות את זה, לא לעשות את זה, לעשות טובה למישהו, לא לעשות טובה למישהו. כל הדבר הזה, זה בחינת מידת המשפט שאני עושה. כן, אז משפט במובן הזה זה להחליט איך להניג את השפע בעולם, איך לתת, יש לי כסף, יש לי כוח, יש לי אוכל, יש לי רצונות, יש לי זה. כל החלטה שאני עושה, מה להגיד, לא להגיד, ללכת לשם, לא ללכת לשם, ללמוד את זה, לא ללמוד את זה. כל החלטה כזאת זה בחינת משפט. שזה החלטות שהן בהתאם למצב, בהתאם למציאות, ואם זה מתאים לי ולא מתאים לי ולא מגיע ולא לא מגיע, והחלטה עם הילדים, והחלטה עם החברים, והחלטה עם ה... כל דבר כזה זה בחינת מידת המשפט, שבה אני מכריע פה במציאות הזאת איך אני אנהיג את עצמי, איך אני אתגלה, איפה אני אתן, מה אני לא אתן. כל הדבר הזה זה בחינת מידת המשפט. ואיך זה קשור גם כן לאור אינסוף? כי הנשמה שלי, חלק אלוקה ממעל, גילוי של אור אינסוף בתוכי. אז גם התקשורת הזאת בין זה שיש בתוכי חלק אינסופי, אבל שהוא רוצה להתגלות בתוך צמצומים, אז עכשיו המעבר הזה זה עמידת המשפט שאני עושה לעצמי בכל רגע נתון שאני מחליט. אני, זה, בפרשת משפטים היא הדרכה בשבילי איך להחליט החלטות בחיים. אז אם אני מקשיב טוב, ויש לי כל מיני דילמות מה להחליט בחיים, והגעתי לפרשת משפטים, אני אקשיב טוב לקריאת התורה, אז הקדוש ברוך הוא ילמד אותי מה לעשות. זה מה? כן. עוד פעם, אני אומר, זה התכלית של השיעור הזה, שזה יקרה. זה לא, אנחנו הרבה מאיתנו שומעים רעיון כזה, אנחנו אומרים, טוב, זה לצדיקים, לא יודע מה, למי זה אמור לקרות. הצדיקים אמרו לנו שהתפקיד שלנו שזה יקרה לכל אחד. אז זה צריך לקרות לי, שפרשת משפטים מדריכה אותי, גם אני לומד הלכות דיינות, בסדר, אבל גם אני מבין איך אני להיות הדיין בשאלות הפרטיות שלי. אז למשל, בתורה נונטט, בליקוטי מוהר"ן, הוא מדבר על מי שמשתדל לקרב נפשות להשם יתברך, ואז עלולים להיחס בו החיצונים, הקליפות שנאחזות במי שנמצא רחוק. הוא אומר, איך אתה נשמר מהקליפות הנמצאות הרחוק? אז הוא אומר, עצה על זה, שיזמין מלאכי ליבו שהוא בחינת התלהבות הלב. עצה למי שרוצה לקרב נפשות, שלא ידבק בו השטויות, יזמין, יעשה הזמנה, זה זימון מלאכים, מלאכים שהם עושים התלהבות הלב, וההתלהבות הזאת זה מלאך קדוש, ובבחינת וירא אליו מלאך השם בלבת אש. יש התלהבות ואש בתוך הלב שלי, שזה בחינה של המלאך הזה, וירא אליו מלאך השם בלבת אש, ואש הזה שורף את הקליפות. כן, לא רק אפשר, חייב, כי אם לא הקליפות תדבקו בך. הוא חייב להזמין את המלאך הזה של התלהבות ליבו, כדי שלא ידע, ועכשיו מה זה מקרב נפשות? זה לא רק אחד שהולך ללמד תורה בארלם. בסדר, זה כל הזמן שאנחנו הולכים להתעסק ולעזור לבן אדם ולהיות מטפל ולעזור לחבר או לעשות סרט, אני לא יודע, כל אחד מה הוא עושה בעולם בשביל לקרב נפשות, או עוזר לחבר עצוב, או עוזר לאיזה זוג לפתור ריב, או לא יודע, כל מה שעושה זה לקרב. ואם אתה מתקרב בלי התלהבות האש של התלהבות הלב, אתה סופג את הצרות שלהם ואתה נופל איתם. עכשיו, איך מזמינים את אש התלהבות הלב? תשמעו חבר'ה, זה מאורע היסטורי, אנחנו ברוב בנים. חבר'ה, אנחנו גאים במין הגברי. נעשה תמונת מחזור. בקיצור, אז איך עושים את זה? שמזמינים התלהבות הלב והאש ללב שלי כדי לא להידבק? הוא עושה את זה, אש המלאך הזה נעשה מבחינת משפט. כן, אני קורא בתורה נונטט, ליקוטי מוהר"ן, אש המלאך הזה נעשה מבחינת משפט.
מהתלהבות עובר למשפט?
כן, זה השאלה, בסדר? זה, רוב העולם הוא מאוד מופתע מהמעבר הזה. אתה אומר לי אש של התלהבות, ואז אתה אומר לי איך עושים את זה? על ידי ניגונים ומחיית כף, על ידי לא יודע מה, לא, על ידי מידת משפט. על ידי מידת משפט, אתה מזמן אש של התלהבות הלב, שאתה לא נדבק בקלקולים של האנשים שאתה מסתובב איתם. שמחלקל דבריו במשפט. זה מה שדיברנו קודם, שכל מה שהוא עומד לעשות החלטה, הוא עומד לעשות משהו, הוא עושה לעצמו משפט, הוא עושה לעצמו בירור. זה נכון, לשם, את זה נעשה, את זה לא נעשה. איך? הוא עושה משפט על ידי שהוא לומד תורה ומבין איך עושים משפט. ואני צריך ללמוד. איך עושים משפט קדוש, שאז אני עושה את ההחלטות שלי נכון ולא עקום. אבל עקרונית, עצם זה שאדם בכלל עושה לעצמו את המשפט הזה, שהוא מחלקל דבריו במשפט, שאפשר לענייננו פה להסביר, משפט זה במידה, במשקל ובמסורה. זאת אומרת שכל דבר הוא נכנס לתוך, אמרנו, כלים וצמצומים קדושים. אז אם אני רוצה לעזור לחבר שלי, אז אני מחלקל דבריי במשפט, כמה אני אעזור לו? 10 דקות, חצי שעה, שעה. הוא מבקש צדקה, אני יכול לתת לו 100 שקל, 200 שקל, 1,000 שקל. מצד אור אין סוף, זקן מעלה רחמים, לא שייך, תן לו את כל הכסף שלי, כן? אבל מצד מחלקל דבריו במשפט, שצריך לרדת לתוך צמצומים קדושים, לתוך העולם הזה, אז משפט זה אומר כמה, איך, מתי, למי, באיזה אופן. כל זה שייך למידת המשפט. שיש לי נגיד רצון כללי, אור גדול לעשות אני לא יודע מה, עכשיו אני צריך להוריד אותו למשפט. המשפט הזה שומר עליי מלהידבק בשטויות של העולם. זה קרה
כבר פסקה קודמת,
איך
להוציא את הקליפות, ככה אתה שופט לפי דרך נכונה.
זה הפוך, הוא אומר, אם אתה שופט קודם, אז כשאתה תבוא לקרב אתה לא תיפול איתם. זה לא ש... כן? זה גם נכון שכשאני אבוא אני גם אדע מה לעזור ואיך אני יכול לעזור, אני גם אדע מתי זה לא הזמן לעזור ואי אפשר לעזור. אז זה... אז למה רוב האנשים מופתעים במעבר מהתלהבות הלב לאש? זה בגלל שרובנו לא מכירים את מידת המשפט הקדושה. כי מידת המשפט הקדושה היא מעוררת בי שמחה והתלהבות הלב. ואם אני עושה לעצמי משפט לא של קדושה, אז הוא לא עושה התלהבות הלב. ולכן זה בכלל לא קשור אצלי בחוויה, להרבה מאיתנו, זה לא קשור אצלי החוויה, משפט לאש קדושה של התלהבות הלב ושמחה. למה? כי אנחנו עוד לא עושים משפט קדוש. אנחנו עושים קצת גם המשפט, ואז במקום התלהבות הלב מהמשפט אני נכנס או לצמצומים, או למתח, או לנהיה מקובץ, או אפילו אני נופל ונהיה בעצבויות ובדכדוך, כן? אז, אבל כשאני עושה משפט נכון, הוא נותן לי מדד. איך אתה יודע שאתה עושה משפט נכון? נהיה לך התלהבות הלב. אש של התלהבות הלב. לא אש של, אני אשרוף את כולם, אני אראה להם מה זה. בסדר, מה?
קרה לך?
כן. ביחסיות, כל אחד ביחס, אבל כן.
ואז כשזה קורה, זה בעצם נורד לך לקליפות.
זהו בחינת, כי באש השם נשפט. והמשפט איפה הוא? בלב. בבחינת, ונשא אהרון את משפט בני ישראל לליבו תמיד. אז לכן אהרון הכהן, יש לו חושן משפט על הלב, כי זה מה שהוא עושה, ואז הוא יודע איך לקרב נפשות. כן. קודם כל הבנו את הרעיון, והבנו שאם אני לא חווה התלהבות הלב אחרי המשפט, אז אני עוד לא במשפט הקדוש. ואנחנו נסים עכשיו קצת לברר מה זה מידת המשפט, איך מידת המשפט היא מגלה את השם בתוך העולם של הצמצומים, איך זה אצל הדיינים שהם נעשים שותפים במעשה בראשית כי הם עושים מידת המשפט, ואיך זה אצלי שכל החלטה קטנה שאני לוקח בחיים זה בחינת מידת המשפט, שזה איך אני, האור העקרוני, האינסופי שלי מתגלה בתוך העולם במשפט, במידה ובמסורה, מתי, איך, למה, כמה, לפי המקבל גם. כן, משפט זה האם מתאים לו לקבל. עכשיו, אני מאוד רוצה לתת, אבל הוא עכשיו לא בנוי לקבל. אז אם אני נותן לו באופן שהוא לא ראוי לקבל, אני עושה קלקול המשפט. אז כל השאלות האלה שלנו הן בחינה של מידת המשפט, ואנחנו הבאנו פה מרבי נחמן שהוא, אם לא פה, אז במפרשים של רבי נחמן הוא עושה, מה זה עושה לעצמו משפט? מחלקל דבריו במשפט, מה זה שהוא עושה לעצמו משפט? זה שהוא עושה התבודדות. כן? הנה, אני אקריא לכם קיצור לקוטי מוהר"ן, שזה הפירוש של רבי נתן על מה זה עושה לעצמו משפט. מי שמשתדל תמיד לקרב בני אדם לעבודת השם יתברך, צריך לשמור את עצמו שלא יתחזו בו הקליפות והרע של אלו בני אדם. והעצה על זה הוא בחינת משפט, שיראה לשפוט את עצמו תמיד על כל מה שעשה אם הוא כהוגן עולם, ויוכיח וייסר את עצמו. על כל מה שעשה שלא כהוגן. ועל ידי בחינת משפט הזה נתלהב הלב, ואש של התלהבות הזאת שורף את הקליפות מלהתאחז בו. על ידי שמקרה, אז פה הוא אומר בתמצית מה זה, איך הוא עושה את זה? על ידי התבודדות שמתבודד ומשיח בינו לבין קונו, ושופט ודן את עצמו. אז את הבירור הזה בין היתר אתה עושה על ידי שאתה עושה התבודדות, ואתה מדבר עם השם, ואתה עושה איתו בירור מה עשית נכון, מה עשית לא נכון. עכשיו, למה זה עושה התלהבות הלב? ואני מעורר אותנו לחשק למידת המשפט המתוקן. אני אגיד הפוך, מה יוצרת לא התלהבות הלב? למשל, שאני דן את עצמי בחומרה, אז זה לא עושה לי בכלל התלהבות, כי זה לא נעים המשפט הזה. למשל, כשאני לא רואה את כל הטוב שאני עושה, אז זה לא עושה לי בכלל התלהבות. אני מכסח לעצמי את הצורה, זה לא נקרא מידת משפט. כן? אז מידת המשפט זה מתק לפי חסד. האם אני עושה משפט מתק לפי חסד? כי משפט מתק לפי חסד הוא מאוד משמח. האם אני מבין שהטוב שאני עושה הוא יותר חשוב מהרע שאני עושה? אז זה מידת המשפט המתוקנת של השם. מידת המשפט המקולקלת זה שהיא נותנת בדרך כלל יותר משקל לדברים הלא טובים שעשיתי מאשר לדברים הטובים. אז אני נופל בדעתי. עכשיו עוד דבר זה שאנחנו נופלים לריחוק כשאנחנו שופטים את עצמנו על הדברים הלא נכונים. אנחנו מזהים לא נכון את הטעויות שלנו. כשאתה מזהה את הטעות האמיתית שלך, אתה שמח מזה. נהיה לך התרוממות הרוח, ואתה חוזר שמח וקליל לחיים. כאילו עשית את הבירור הנכון, פגשת את האמת האמיתית של השם, ולא את האמת של הכסח העצמי שאתה רגיל, אתה נושם, אתה שמח מזה, כי באמת הלב שלנו הוא שמח ממידת האמת של השם, כשהוא גם מלא במותק ברחמים, אז זה מאוד משמח ופותח את הלב ומשחרר. בסדר? כשאני מבין בדיוק מה עשיתי לא נכון, אבל אני מבין גם מה לא עשיתי לא נכון. על זה אני לא לוקח אחריות ולא מרגיש רע. על זה עשיתי טוב מאוד. זה פה הייתה טעות. בסדר, על זה אני שמח להודות. כן? וגם אני מבין שהשם רחמן ואפשר לקום מטעויות. כי אם אני חושב שטעות זה קטסטרופה, אז כשאני עושה לעצמי משפט ואני מזהה את הטעות שעשיתי, אז זה מפיל אותי, לא עושה לי התלהבות הלב, כי אני חושב שאי אפשר לתקן את זה. בקיצור, יש הרבה מה ללמוד כדי שמידת המשפט תהיה מתוקנת. וזה עיקר הלימוד שלנו, כי אור אין סוף עוד יחסית זה קל. זה שיש בפנימיותי רצון אין סופי והשתוקקות, או זה שהשם הוא רצון להיטיב לנברא, עוד בהבנה אני מבין את זה. השאלה איך זה יורד לתוך הצמצומים, זה עיקר הלימוד של התורה כמעט. זה פרשת משפטים בהקשר הזה. הבחינה של איך השם האינסוף, הרצון להיטיב, מתגלה בתוך כל השאלות הקטנות האלה, וגם בתוך הבירור שלי, מה צדקתי, לא צדקתי, מה לעשות, עכשיו מה נכון לעשות, להגיד לו ככה, להגיד לו קצת יותר, איך להגיד לו את זה? מה? לפטר אותו, לא לפטר אותו, אני להתפטר, להגיד לבוס שאת זה אני לא מסכים לעשות, להסכים בכל זאת, כל הבירורים האלה זה בחינת בידת המשפט. עכשיו, מה משמח מאוד? כשאני, למה עוד, רובנו שופטים את עצמנו לא מול השם. אנחנו שופטים את עצמנו מול מה החברה חושבת שנכון לעשות, מול מה הבוס רוצה שאני אעשה, מול מה החברה הדתית תחשוב, מול מה הכל. זה מאוד לא נעים. כי כשאתה עומד שהדיין שלך באמת, הדיין שלך זה לא השם, אז זה בסה. זה לא נעים לעמוד למשפט מול זה. אבל כשאתה עומד מול השם ואתה מבין מה הוא רוצה שתעשה, ואתה מבין שזה מה שיש לעשות, זה מאוד משמח. גם אם זה לא כך נעים וכועסים עליך, אוהבים אותך או לא אוהבים אותך, כשאתה מבין שאתה עושה את הדבר הנכון, שזה מה שהוא רוצה ממך לעשות עכשיו, זה תחושה מאוד משמחת, כי לפחות ברור לך משהו אחד בחיים, זה מה שנכון לעשות. כי החלק, אין שמחה כהתרת הספקות. והתרת הספקות נעשית על ידי משפט. שאני עושה ברור, ואני מבין מה נכון, ונהיה לי ודאות, ודאות זה מאוד משמח. וכשבן אדם הוא זה וזה, ואולי וכן ולא, אין משפט, אין הלכה, אין הכרעה, הוא מתלבט התלבטות אינסופית, תמיד מבואס. כן? כי הוא כל הזמן מרגיש שאין פה שקט, לא יודעים כלום, אני לא...
אבל אני חושבת שבתור התורה יש לנו בדיוק את הפטנט, כי אחרי מתן תורה, שאי אפשר להבין שאחרי כל מה שראינו וראינו את הקולות וזה, ופתאום בום, אנחנו נופלים בחטא העגל, וזה קורה לנו תמיד, הרבה פעמים בחיים יש לנו ככה רגעים שוואו, יש לנו את זה. 5 דקות, רגע, זהו כבר נעלם. אבל מה הפטנט? זה כשאנחנו עושים את המשכן, וכשהקדוש ברוך הוא אומר שהוא יהיה בתוכנו, אז כאילו זה הפטנט, למצוא, בשביל, הם אומרים, למצוא איזון בתור הפח הזה, זה להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא, מה זה, שמיני, נכון? בשמיני, כשאנחנו עושים את המשכן, מה זה? איזה פרשת שמיני? אז זה הקדוש ברוך הוא נמצא בתור הבית משכן שלנו, אז זה אולי, ככה אני חווה את זה.
כן. אז זה נעשה על ידי מידת המשפט. כאילו, עושים משפט אמיתי, אז שכינה שורה. וזה חוויה של שמחה והתלהבות הלב, ואש, okay. אש אוכלת. אז, ועכשיו אני מנסה להתחבר לנקודה הזאת עוד פעם. יש מי שאוהב את זה, יש משפחות אוהב את זה, אבל כל הנושא הזה של הנהגת המשפט, צריך לראות מאיפה היא נולדה. זאת אומרת, הנהגת המשפט של השם היא נולדת מהרצון שלו להיטיב לנבראיו. דווקא מתוך זה הוא מחליט שהדבר הכי נכון להנהגת העולם יהיה להנהיג את העולם במשפט ולא בחסד אינסופי. עכשיו, מה שלא תמיד ברור לנו זה הקשר שאת המשפט הזה הוא הוליד מתוך רצון להיטיב. שהוא רוצה לתת לנו שפע, למשל אחד ההסברים המפורסמים, זה שהוא יודע שאם הוא ייתן לך שפע בלי מידת המשפט, בלי שתעבור תהליך, בלי שתזכה, אז זה עושה לך טעם מר של בושה. ועוד דבר, הוא יודע שאמרנו באור הגנוז, שהאור אינו כדאי לרשעים להשתמש בו. זאת אומרת, הוא יודע שאם אתה לא עברת תיקון של הכלים שלך, אז כשהוא ייתן לך את האור הזה, זה יזיק לך. ואתה תסבול מזה.
אתה כלי,
אני עושה
לך חומר שאתה
לא
יודע
להחיד,
אתה מס או
להפך, אתה רט. כן, אז... אז בעצם הקדוש ברוך הוא מסתכל והוא אומר לעצמו, תראה, אני יודע שאני רוצה להיטיב שפע אינסופי. עד כאן אני עוד לא חושב לגמרי על הנבראים. ואז אני אומר, רגע, אבל בוא נראה איזה שפע הם יכולים לקבל ובאיזה צורה שיביא אותם לתכלית. ואז כבר הוא מתחיל לצמצם ולתת ככה, וזה בעצם זה ויתור על איך שהוא רוצה לתת. הוא רוצה לתת בלארג', בלי חשבונות. והוא מסכים לוותר על הרצון הזה ולתת לפי מה שהם יכולים לקבל, לפי מה שיביא אותם לתכלית. אז קודם כל צריך לזכור גם, אבל מה התכלית? גם כשאני עושה משפט, אל תשכח, אתה יורד לתוך המשפט, אבל כל הזמן תחזור לתכלית. התכלית זה, תלמד, כל אחד ילמד את הדרך שלו, אבל להיטיב לנבראיו, שיהיה שפע, שיהיה טוב, שיהיה אחדות, שיהיה, כל זה, צריך לחזור לתכלית מדי פעם, כי לפעמים, אם אתה שוכח את התכלית, אתה מתחיל, המשפט מתנתק מהתכלית, הוא מתחיל לפעול עצמאית. נסביר את זה קצת בפילוסופית, בסדר? כשאתה מסתכל על מערכות משפט, אז אתה צריך לשאול איך הם תופסים את התכלית של המשפט שלהם, זה מאוד משמעותי. נגיד זה לעשות סדר בחברה, לעשות סדר בחברה, גם אם פה ושם זה מסתדר עם הדינים של התורה, בסוף זה ילך לכיוון אחר לגמרי, כי כל התכלית היא אחרת.
אז קודם כל... זה דומה לגבולות שאנחנו שמים לילדים.
נכון, נכון. אז אתה צריך כל הזמן להתחבר לתכלית של מה באמת אתה רוצה עבור הילדים שלך, ולראות שממשיך להישמר הקשר, ולא באיזשהו שלב הגבולות שלך והכללים שלך וזה מתחילים להתנתק. איך למשל אתה רואה שזה מתנתק? כי אל תשכח, מה אתה רצית? לגדל אותו. אם יוצא שמהכללים שלי הוא נהיה קטן, אז נדפק הקשר בין המשפט לתכלית. כי המטרה של המשפט היא להרים אותך, לא להפיל אותך. נכון? היא למשל לייצר התלהבות הלב. עכשיו, מה? אתה לא השתכנעת.
לא, לא. זה אותו דבר, מה, כאילו, מה שאמרה זה לא מסתדר מה שאמרת.
למה?
כי אתה כלי ואלוהים נותן לך את האור שאתה מסוגל להפעיל. מצד שני זה כמו הורים. נכון? זה מה שאמרת. עכשיו, ההורים...
למה מצד שני?
אתה הולך ככה, וזה עובד. לא כל הורה יודע איזה כלי עומד מולו. ולא יודע במה למלא אותו, במה לרוקן אותו, במה להפעיל, במה להפציץ אותו, במה...
בשביל מה פתחנו פה שיעור?
המשפט
לא מבין, כדי שכשאתה תהיה הורה, אז אתה תדע יותר, ואתה תהיה מחויב ללמוד ולהתפתח כדי שתדע יותר ויותר. נו מה, ברור. אתה צודק שאם ההורים הם נציגים בבית שלהם של מידת המשפט האלוקית, אז ודאי ככל שהם לומדים ויותר מדייקים את המשפט שלהם ויותר מחברים אותו לתכלית, אז ודאי שהם מגלים לו ומטמיעים בתוכו את מידת המשפט יותר בצורה מתוקנת ולא עם פגמים. ברור. ואם אנחנו לא יודעים, אז אנחנו לצערנו עושים מה שיכולים, אבל לצערנו יודעים שעושים פגם המשפט.
יש ניתוק במתכלית של
ה... עושים פגם המשפט. אז אני אומר, דוגמה אחת למה זה המשפט, קודם כל לזכור, ולבדוק אם זה עובד, האם זה מייצר התקרבות, האם זה מייצר התרוממות, האם זה מייצר לבן אדם ולעצמי כוח ואמונה בעצמי, ואני גדל מזה. כי באמת, אדם שלא עושים לו שום משפט, ולא מעמידים אותו מול שום טעויות שלו, הוא נהיה חלוש כוח. אין לו כוח, הוא נהיה רופס. זה קורה להרבה נוער היום. הם נהיים רופסים כי אין משפט מתוקן. יש מין כזה, זה אכלה אינסופית, ואין, זה לא, אין לו, כאילו... אין לו שום דבר שמוציא לו את הכוחות. והבן אדם הוא שמח ששמים לו את הדבר הזה, זה מוציא לו את הכוחות, אם לא זה מפזר אותו. אז כשנותנים לו את המשפט הנכון, זה מוציא לו את הכוחות. אבל אם זה... מה? כן. אם נותנים את זה נכון, זה... תבדוק. אם אתה לא שם את זה בכלל, אז תראה שהוא נהיה מאוך. אז זה פגם הרחמים. ופגם המשפט שאתה נותן את זה, אבל נותן את זה בצורה לא מספיק מתוקנת, שבמקום להוציא לו את הכוחות, זה מוציא לו את הכוחות. להוציא לו את הכוחות, זה מוציא, בסדר, הבנתם. מוריד לו את הכוחות, מרוקן לו את הכוחות. זה ממש, וזה מדד שהוא צריך, זה מדד אמיתי ופשוט וקריטי. האם המשפט מקדם את תכלית הבריאה, שזה האדם יהיה יותר, האם זה עובד? צורך העניין, כמו שאמרנו, ועוד מעט נגיע גם לזה כרגיל, זה עמידת המשפט שאני עושה לעצמי, אז אני צריך לבדוק האם זה מקדם אותי באמת. אם זה לא מקדם אותי, סימן שזה לא משפט בקדושה. משפט בקדושה, כל הזמן צריך לבדוק את עצמו, האם זה עובד. האם העבריין שזה אני, אכן מתקדם מהמשפט הזה או לא. אם לא, אז זה לא שייך, זה לא על זה דיברו. זה לא משפט בשביל משפט, להכניס לו. זה משפט בשביל לרומם אותו.
אבל הוא אמר, ההתבודדות, רק אם אתה עובר דבר התבודדות, אתה יכול לשפוט את האחרים בצורה מתוקנת.
נכון, אז הוא אומר, ודאי שאתה צריך לעשות לעצמך משפט. בסדר? אבל רגע, גם זה יש לזה הרבה ניואנסים. אחד הניואנסים הוא זה שהקדוש ברוך הוא לא מנהיג את העולם רק עם מידת המשפט. יש לו עוד מידה, שהיא ממשיכה לתקשר עם העולם, בצורות כאלה ואחרות. המידה המרכזית שהוא מנהיג איתה את העולם זה מידת המשפט, נקרא זה רנפין. עקבתם? לא משנה, מידת המשפט. תרשום, מה אכפת לך, תשמע מושג. מושג, אנחנו נעשה את עצמנו כאילו אנחנו מקובלים, זה רנפין. והקדוש ברוך הוא ברמחל, ספר דעת תבונות, בסדר, נקרא הנהגת המשפט. יש עוד הנהגה. הנהגת הייחוד. בלשון אנחנו נהיה מקובלים גדולים. ארי חנפין. ארי חנפין זה הסבא עם הזקן הלבן. הוא לא עושה משפטים. הוא מחלק סוכריות לנכד. לא משנה איך הילד יתנהג. מה זה משנה? כך תאכל, יאי בני, מה זה משנה? מאיפה באת? שב אצלי, הכל יהיה בסדר. זה סבא. אבא יש לו אחריות לתת סדר לבן וזה, אבל כשהבן בא לסבא הוא יודע שהוא עוקף את מידת המשפט בחינם. בחינם, סבא לא סופר את זה. אבא צריך להירגע קצת, גם אני הייתי ככה כשהייתי צעיר, הוא קצת עוד לא גדל, סדר, שחרר, יהיה בסדר, תזכור, גם אבא שלך חטף ממני כשהוא היה ילד. הוא נותן לו א', נותן לו פרופורציה, והוא ממתק אותו. וזה. עכשיו, אי אפשר שהסבא ייכנס לנעליים של האבא, זה גם כן בלבול. הסבא מנסה לשכנע את האבא להיות סבא. אז זה גם לא הולך. האבא יהיה אבא, והסבא יהיה סבא, והוא גר אצל אבא. בסדר? הוא לא גר, אם הוא יגור ביום יום אצל סבא, זה יהיה קטסטרופה. זה לא הולך. סבא שמח שהנכדים באים לקצת והולכים הביתה ונותנים לו שקט. כן? זה מרימים, עושים פוצ'י מוצ'י, לא מחליפים טיטולים ושלום. ואחרי זה אני יכול לשבת חזרה. כן. אז הבחינה הזאת של הארי חנפין, גם הקדוש ברוך הוא, אבל אצלו זה שניהם אצלו, הוא גם מופיע בעולם בבחינת האבא, זה בבחינת מידת המשפט, וגם בבחינת סבא, הארי חנפין. הארי חנפין הוא בלי תנאים. זה לא תלוי בכלל באיך התנהגת. הוא מוריד לך חסד ושפע, לא קשור. עד רבה, דווקא כשאתה לא ראוי.
יכול רק לתרגם את הזעיר הנפין
והאחיר. משפט, זאת אומרת, לפי התנהגות הנבראים. נגיד את זה בלשון הרמח"ל קצת. תרגום. אריך הנפין זה פנים ארוכים, וזה גם שייך לנשימה ארוכה. כי זה ערך אפיים. ערך אפיים זה בא מאריך הנפין. יש לו אף ארוך של יהודי, הוא נושם עמוק. כן? כן? אז זה שייך גם המשפט זה ויחרה פה. וחורה לו הפיים הקטנים, הם נהיה להם כעס. אבל אז הולכים להאריך חנפין, נושמים עמוק, מורידים את הויחרה פה, מפסיקים את האשן מהאף, עושים נשימות, עושים יוגה.
טבק.
אפשר טבק, טבק זה מכניס אותך ישר למידת אריך. כן, אז זה צורה אחרת, זה פנים ארוכים. כן, זה פנים ארוכים לעומת פנים קצרים. לענייננו, אריך חנפין, למשל, אומרים עליו שיש לו עין אחת. לזה רנפין יש לו שתי עיניים. יש לו עין שופטת ועין חסדים. אריך יש לו עין אחת. הוא כמו קיקלופ. יש לו רק עין אחת, רק חסדים. אין דינים. לא מסתכל, לא שופט אותך בכלל. כן? עכשיו, והוא גם מנהיג ככה את העולם. באיזה אופן? זה כל החוכמה. כאילו, כל החוכמה זה להבין את התמהיל המיוחד שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם בתערובת הזאת של מידת המשפט שעיקר מה שמתגלה בחוץ, ואריך מה שמתגלה למטה, ומדי פעם הוא מתגלה ברור. כן? במתן תורה, למשל, הוא חשף להם את זה. הוא אמר להם, רוצים לראות אותי באמת, ככה למעלה. הוא מראה להם את הזקן, אני כזה. אחר כך אמרו להם, טוב, יאללה, עכשיו בואו לרגיל, משפטים. ככה וככה, ותחזיר וכסף וזה וזה. עכשיו, הוא אומר להם, אבל אל תתבלבלו, זה אותו אני. כן, זה אותו אני. אני הוא הארי חנפין, שאני אוהב אותך בלי שום קשר למעשיך, ואני אתן לך שפע בלי שום קשר למעשיך, ועד רבה אני... אולי ניתן לך יותר שפע כשאתה בקטסטרופה. ומידת המשפט, זה רנפין, הוא משפיע לך לפי מעשיך. הוא אומר אפילו ברמה מסוימת שהרמח"ל אומר, הקדוש ברוך הוא משעבד את עצמו למעשה הנבראים. זה מידת המשפט. מידת המשפט זה, אני מסכים לשעבד את עצמי להחלטות שלך. שאם אתה מחליט ככה, אני אתן לך שפע כזה. אם אתה מחליט ככה, אני אתן לך שפע כזה. זה שיעבוד בשבילי. אני באמת מעצמי, אין לי עניין כזה. ואריך הוא אומר, עזוב, אני עכשיו עוזב את השיעבוד שלי למה שאתה עשית או לא עשית, ואני עובד לפי מה שאני רוצה. אוקיי? אתן לך חינם, איך זה מסתדר עם מה שזה? לא מסתדר, עזוב, תעזוב, זה משחק אחר. עברנו משחק. אני לא משועבד למה שעשית או לא עשית.
טוב.
כן?
אולי אם אבי מידה כנגד מידה, אם האדם ינהג כמו אריך חנפין.
זה ספר תומר דבורה. מעריך בזה, אבל, אבל. זהירות. זהירות. כאילו, אוקיי, בוא נלך עוד צעד. לא רק את זה, מה עוד הוא משעבד? הוא אומר ככה, אתם השופטים, אתם הדיינים, אתם הגילוי שלי בעולם. אז איך שאני מנהיג את העולם, לפי מידת המשפט ומידת הרחמים, זה תלוי בכם. אם אתם ממתקים את הדינים ברחמים, אז גם אני דן את העולם במיתוק של דין ברחמים. ואם אתם ממש מגלים מידת אריך בעולם, גם אני מגלה מידת אריך בעולם. אז מזמין אותנו לכאורה להניג את העולם בחסדים, כן? אבל זה לא נכון. זאת אומרת, זה נכון ולא נכון. כי גם הקדוש ברוך הוא יודע למה הוא לא עושה את זה כל הזמן. ויש לו איזה חוכמה, מתי הוא עושה את זה, מתי הוא לא עושה את זה, ומתי זה באמת מזיק ומיטיב לשני. אז צריך לבדוק, האם אנחנו אכן עושים את זה, כי אנחנו מבינים שזה מה שמיטיב עם השני עכשיו, או אם עכשיו אני למשל בחסדים אינסופיים, כי לא נעים לי להגיד לא. אז זה סרט אחר לגמרי. ואז אני עושה גם במשפט, במסווה, שאני בחסדים אינסופיים. זה לא קשור. למשל, אם מישהו עם סכין על הפרצוף שלי, ואני זה, אז נגיד זה פגם המשפט במסווה של חסדים אינסופיים. כאילו מידת עריך, זה לא שייך בכלל. מידת עריך.
זאת אומרת, אתה
אומר,
תבדוק את עצמך עם הכלים של אמא, איפה זה יוצא. אם זה יוצא באמת ממידת עריך עצמי שלך, זה עובד. אם זה יוצא ממידת הזוועה, זה עובד.
נכון. זה אחד. שתיים, תבין שזה תהליך התפתחות שאי אפשר לדלג בו בצורה מלאכותית. אם זה שייך לך עכשיו, אז אתה יכול להגיע לשם. יופי, וגם זה, תמיד יישאר איזה ממד של המשפט, אבל יהיה הרבה יותר מתוקים וזה. אם אתה יכול להגיע לשם באמת, אז מצוין. אבל הרבה אנשים מדלגים לשם בצורה מלאכותית ועושים שבירות. ויש תהליך התפתחות שזה שייך לענווה. לכבד את זה שאתה לא יכול לקפוץ להגיע להיות זקן מלא רחמים בלי לעבור תהליך הדרגתי. והבעיה זה שמלמדים אותנו תומר דבורה, ולא מלמדים אותנו, רגע, איפה אני? אני עוד בקושי, אני כועס על כל העולם, על כל שטות קטנה שהם עושים, ואני מתחיל לקרוא על עריך ואהבה אינסופית, אני לא יכול להכיל את הפער הזה, זה עושה לי שבירת הכלים. אני כל הזמן מרגיש לא בסדר, שאני לא נותן מספיק, זה נהיה סמתוך עולמי, למשל מידת המשפט זה איזה ספר לקרוא, מתי? ואם יש ספר שהוא לא שייך למדרגתי עכשיו, אל תקרא אותו. אם אתה לא מסוגל לקרוא אותו ולהבין שהוא לא שייך למדרגתך ולא לתת לו להרבב אותך, אז אל תקרא. אבל לא מלמדים אותי את זה. זה שייך למה שייך, מתי ובאיזה קצב. זה לא שכל אור אלוקי הוא נכון לי בכל רגע נתון. אז זה...
אבל
מידת
הריכוז היא
כל הזמן
במצב במקביל למידת המשפט.
היא מתקשרת איתה, היא מאירה אותה, היא ממתקת אותה, היא פועלת במקביל, היא לפעמים מתגלה בבירור. כן, תכף אני אקריא לכם קטע. אז...
אבל אם אתה מסתכל על המציאות במידת האיכות, אתה תראה גם את מידת המשפט, כאילו...
כן, אבל כעטיפה חיצונית. כעטיפה חיצונית, ואז גם עם הרבה פחות תוקף. טוב, זה... צריך להתחיל לעבוד, צריך להתחיל לעשות משפט, צריך להתחיל לראות, וצריך למשל אחרי שטעיתי להוריד לעצמי מידת ערך הפיים, ואז מתחילים לחוות את זה מבפנים, ואז מתחילים להבין לא כתיאוריה מופשטת, מיסטית, מה זה מידת האיחוד, אני מתחיל להכיר את זה מבפנים, ואז אני מתחיל להניג את הסביבה שלי, ואז בעזרת השם אני יותר ויותר, ואז יהיו לנו דיינים כאלה, כן? עכשיו, ומה שאני ראיתי שהרבה אנשים שיש להם נטייה לחסדים, אז הם תופסים שמידת המשפט זה בדיעבד כזה. נגיד, יש מצווה לעזור לחבר. נכון? זה אני מבין שזה מצווה. אבל כשאני אומר לא לחבר, אני רוקד משמחה של מצווה? לא?
כן, צריך שזה...
היה ראוי שכן. כי המצווה שלי היא להוריד את השפע המתאים ברגע נתון. ואם עכשיו השפע לא מתאים, אז להגיד לא, זה מצווה שמשמחת את השם, לא פחות מלהגיד כן. זה שייך לזה שאנחנו נתפוס שמידת המשפט היא לא פחות קדושה ומתוקה ונפלאה ממידת החסד. אבל אצלנו הרבה פעמים חסד זה ברור שזה אלוקי, ומשפט זה כזה, טוב, בגלל שאני לא יכול לעשות חסד, אז אין לי ברירה, אני אגיד לא, לא. זה לא ככה. אתה צריך להגיד לשם יחוד קודש בריחו, לא. בסדר? הרי אני בא לקיים מצוות לא. ואז לרקוד אחרי זה להגיד, איזה יופי, קיימתי מצווה, הנחתי תפילין היום, אמרתי לא. זה, כן, ככה. זה לא פחות.
אתה
יכול
לתת דוגמה שלא חיובית?
אה?
אתה יכול לתת דוגמה שלא חיובית?
לא.
השיטה פה זה להיות
חזבה. לא, מה אתה רוצה דוגמה? אבא, 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 אני רוצה אופניים כמו של כולם, לכולם יש אופניים חשמליים, אם לא תיתן לי, אני לא אוהב אותך. לא. נפלא. איזה שמחה. וואו, עשיתי דבר כל כך נפלא. מה? ציירתי את זה. למה אנחנו, אתה שואל, הכנות הזאת היא מאוד חשובה. כי הכנות הזאת אומרת, אנחנו מרגישים שלהגיד לא, זה יצער מישהו. אז שני דברים. אחד, הגיע הזמן שנפסיק לפחד מלצער אותו, ויותר נפחד מלצער את השם. שתיים, שנתחיל לדאוג מלצער את הנשמה שלו, ולא לצער את המשחקים והמניפולציות שלו. כי הנשמה שלו היא מאוד עצובה שהיא מקבלת שפע בצורה כזאת, אבל בחיצוניות הוא עושה לך פרצופים שהוא לא אוהב אותך. בסדר? אז אתה, ברגע שאתה תרחם עליו באמת, רחמים אמיתיים, אז אתה תדע שאם אתה תיתן לו עכשיו כן, ויעני לא תצייר אותו, אתה עושה לו נזק והרבה יותר תצייר אותו. אז ממש יהיה לך עצבות לתת לו ככה, ויהיה לך שמחה גדולה לצייר אותו. בסדר? אבל אנחנו מתחסים למשחקים החיצוניים, אז... כן. זה עוד דבר. שמידת המשפט, אז בוא נמשיך עוד. שמידת המשפט היא חייבת להיות... אולי את זה, את המקור הזה כן הבאתי לכם, מהשלה הקדוש, לשמח את סבא, זיכרונו לברכה. כן. מה זה שוחד? מדבר שקר תראה, ושוחד לא תיקח. שוחד, ברבותינו זל בכתובות פרשו, שוחד שהוא חד, כלומר שהוא נוטה לצד אחד מבעלי דינים. וזה אפר האחדות. כן? מה זה לקחת שוחד? שאתה יותר מעדיף צד אחד מבעלי דינים. עכשיו, הקדוש ברוך הוא, מידת המשפט שלו, שהוא אוהב את הנברא הזה, והוא גם אוהב את הנברא הזה. ומידת המשפט שלו המדויקת צריכה להצליח להיטיב עם שניהם. ואם הוא רק מיטיב עם אחד, אז זה שוחד. וזה הפך מהאחדות, כי בעל דין השני נפרד ממנו. אבל כששניהם שווים בעיניו, זה בסוד האחדות. אז אני מוסיף עוד קצת. שאני שווה לשני. זאת אומרת, שלהיטיב עם השני ולהזיק לי, זה שוחד. נכון? אהבת? זה באמת חזק. זה באמת חזק. כן? זה שוחד, כי אני, יש פה שני בעלי דין. ואני פוסק דין ביני לבינו, ואני פשוט בצורה אכזרית שופט לטובתו ונגדי. שזה מאוד חזק מה שקורה היום במדינה. המפגע הבודד שאותו מבינים, אבל את עצמי חס ושלום להבין. זה שוחד, זה מידת המשפט המקולקלת. כן? אני מבין את כל העולם חוץ מאת עצמי. אז הרי מבואר כלל ועניין המשפט, כי המשפט לאלוקים הוא וכו'. טוב, בסדר? אז... אז למה אמרנו את זה? כי בהקשר הזה, זה נדמה לי מה שיונתן ניסה להגיד, זה רגע, רגע, בסדר, יש מצווה להגיד לו כן או להגיד לו לא, אבל מה עם המצווה שלי? אני לא איזה קיום בעולם שצריך בתוך המשפט הזה גם לכלול את הבריאות שלי, את היכולות שלי, את הרצון שלי, את ההרגשה שלי בעניין. זה כאילו לא במשחק.
בעיקר רגש זה כאילו, בוא נגיד מול הבוס שלי, הרגשתי את זה, לא, השבוע דבר איתו, זה עוד עד, זה כאילו. יש את החשש הזה, כאילו, רגע, מה, אני אצייר אותו וזה,
אבל
כאילו,
מה אם לצייר אותי?
כן, אני זה פה עושה אותו, אני
כאילו גם... בדיוק, בדיוק, זה דוגמה מצוין. כל אחד יש לו את הנקודות האלה שהוא נגוע, שהוא לא רואה, שהוא שופט לא בצדק, שאין לו אחדות במשפט. שזה עיוורון, יש לו קורה בין העיניים. אז למה אנחנו זה? כן, אז זה דבר אחד, קודם כל. דבר שני, אנחנו רוצים לדבר על ההתפתחות של מידת המשפט. בסדר? אז מידת המשפט זה לא דבר מוחלט. זה דבר שעובר תהליך התפתחות. גם אצל הקדוש ברוך הוא, מידת המשפט בעולם מופיעה בצורה מסוימת בתחילת הבריאה ומתפתחת לאט לאט. וגם אצלנו. קודם כל נלך לפשט. אנחנו בכל זאת בראשית. נוח, מבול. זה דינים קשים. מה הקדוש ברוך הוא קוראת ברית אחרי זה עם הנבראים? אני לא מוריד דינים קשים כאלה. רוצה במדרש? רצה הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאינו יכול להתקיים, שיתף הוא מידת הרחמים. זאת אומרת, לקח את הדין, לא מחק את הדין, אבל שיתף בדין את מידת הרחמים. זה עוד בכלל, אחר כך זה גם עם נוח, אחר כך זה. כן? ונביא לכם את זה רגע מהרמח"ל. סיבת מידת המשפט, אני מקריא לכם זה באמצע, אז קצת קשה לחבר, אבל תבינו את הרעיון. מידת המשפט המתוקנת, זה מתוך כללים ראשוני, ספר הכללים של הרמח"ל, מידת המשפט המתוקנת, לא סיבת מידת הדין הקשה בלתי תיקון. כן? שתצא לפחות מעניין החורבן שהוא תולדת מידת הדין בלתי מיתוק, ושתיכנס לעניין מידת המשפט שהיא מידת הדין בתיקון. והנה זהו עניין העיבור, שזה נבנה באימא, שספירותיו נבראות מן התוהו. אז יש מצב שלוקחים את מידת המשפט, שזה כמו ילד כזה, שלפני שהוא נולד הוא עובר אצל אימא והיא מתחילה למתק אותו. ואחרי זה כשהוא נולד הוא צריך עוד מיתוקים, עד שהוא מקבל מוחין דגדלות, עד שהוא שופט עם לא המוחין, שמוחין זה דעת, זה רחמים. עכשיו הוא אומר, כן. על כל פנים, בזמן ששימש העיבור בכללות ההנהגה, היה העולם בחושך גמור שלא היה אפילו תורה בעולם. זאת אומרת, לפני ירידת התורה לעולם, העולם שימש תחת מידת המשפט הקשה בזמן העיבור, וזה חושך גמור ודינים קשים בעולם. כל זמן גלות מצרים בפרד, כל שהרבה תאלפים של תוהו, אמנם מן הלידה והלאה מתחילים התיקונים להיות נוספים, ובאים על מידת הדין. ירידת תורה לעולם זה תיקון גם בהנהגה של השם את העולם, שמידת הדין מתחילה להיות ממותקת, והיא גם ניתנת לנו. והם התיקונים הנתקנים בזה בעיניקה וגדלות. מה? למשל, יכול להיות. לא חשבתי על זה, אבל יכול להיות. כל ה... אבל עצם ירידת תורה לעולם, זה כבר תחילת מיתוקים. והנה בזמן שזה הולך ונבנה, הנה עניין הוא שמציאות מתוקן הולך ומזדמן להדגתו של עולם. טוב. צריך לקרוא את זה שם. אבל בגדול הוא מתאר בעצם שמידת המשפט הולכת ומתפתחת לאורך ההיסטוריה. בהתחלה היא דינים קשים, אחר כך היא דינים קצת יותר ממותקים שהם עדיין קשים לעולם, אבל זה לא חורבן גמור, ואחר כך מתחיל להיות נהיים לו מוחין דקטנות, ואחר כך מוחין דגדלות, ובמוחין דגדלות הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, כן, באור פניך נתת לנו השם, בהנהגה כזאת ממותקת ולא בדינים קשים וגם לא בדינים רכים, אלא עם הרבה יותר רחמים. עכשיו מה? זה גם בספר הכללים, שזה קצת יותר שפה קבלית, והוא מעריך בזה בדעת תבונות, שדעת תבונות זה ספר מקביל לספר הכללים, שהוא שם מסביר את זה בשפה קצת יותר... עכשיו, אז בעצם כביכול הקדוש ברוך הוא, סליחה על הגסות, אבל זה הכיוון, שהקדוש ברוך הוא שופט את העולם בצורה שהולכת ומתמתקת. והוא בנה את זה ככה. הוא בנה את זה ככה שבהתחלה מופיע הדין הקשה שלו, והולך ומתמתק. על ידי מה? בין היתר, על ידי עבודת הצדיקים. שהצדיקים זה מה שהם עושים. בהתחלה הוא ממתק את עצמו, הוא רואה שאין העולם יכול לעמוד, והוא משתף בו מידת הרחמים. עם הזמן, הצדיקים צריכים לבקש ממנו, וגם בהתנהגות שלהם כלפי עם ישראל, גם בתפילות שלהם, למתק את מידת הדין של השם. זה הג'וב שלנו. ובהמשך כל אחד צריך למתק את מידת הדין של הקדוש ברוך הוא בעולם, וזה התהליך שנמסר לנו, להעביר את העולם ממידת המשפט הקשה למידת הרחמים. איך זה נעשה בין היתר בפרטי? גם אצלנו. יש לנו משפט פנימי שאנחנו עושים על עצמנו ומשפט שאנחנו עושים על אחרים. כן? שמישהו חבר דיבר על זה של ודן את כל אדם לכף זכות. תגיד, אל תדון אותו בכלל. למה אתה דן אותו לכף זכות? אל תדון. מה זה עניינך בכלל? קודם כל יש בזה משהו. אבל בצד אחר, אתה לא יכול שלא לדון, וגם ברמה מסוימת זה מצווה לדון. אבל תדון לכף זכות.
איך תגיע
ללא לדון בכלל?
ללא הטוב,
אתה אומר שצריך
גם להגיד לא.
נו, נכון, יפה, בסדר, את צודקת. כן, אבל בוא נגיד משהו שלא ביקשו ממני. סתם, מסתכל על בן אדם.
בן אדם כאלה.
כן, מה?
בן אדם אוהבים להסתכל ולדון.
גם אנחנו, מה, אנחנו לא מסתכלים, לא חושבים, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא מבין, הוא לא מבין, הוא זה. אז אומר, לדון את הדן ממילא. אבל אז תכניס שם מיתוק. וגם, עד רבה, זה אפילו מתנה, כי אם אתה דן לכף זכות, אז אתה מרים אותם. אז יותר טוב שלא תוותר על הדן הזה, כי הקדוש ברוך הוא נתן בתוכך את הכוח לדון לכף זכות, ועל ידי זה למתק. מה?
מה שאנחנו לומדים, גם להתפרח ברגע שאתה מתפאר מהיהודי השני, אז פתאום הכל...
אז גם אצלנו בפנים, גם אצלנו בפנים אותו דבר. אנחנו שופטים את עצמנו. מצוין. אבל כל בן אדם בהתחלה, אם הוא לא לומד, אם הוא לא עושה עבודה, הוא דן את עצמו בדינים קשים. שזה מידת המשפט, אבל יש מצב שהיא ממש בקלקולה, זה חורבן העולם, זה שבירת הכלים. יש מצב שהיא בעיבור. זה כבר מתחיל להירגע, זה לא כסח נוראי, אבל זה גם לא כזה ממותק. ולאט לאט אדם מתפתח עם מידת המשפט שהוא שופט את עצמו, לעשות משפט עם מוחין דגדלות, עם חסדים ורחמים, ואז זה משפט שמעמיד את העולם וממלא תכלית הבריאה. בסדר?
זה ממש יפה, וזה ממש ככה, זה מראה, כאילו אתה ממשיך הלאה ורק ממתיק, וככה גם הגאולה תהיה הרבה יותר מתוקה מהגאולה הראשונה הזאת. אבל היה משהו, השואה זה נורא, וזה לא מזמן.
שואה זה...
זה היה לא מיליון. זה בום.
לא, אבל אני אלך, אני אגיד אחרת, תראי מה קורה, אנחנו מדברים, ואז כאילו, לא, לא, שלא יהיה לנו כזה נעים, בואו נביא את השואה פה לשולחן.
לא, ממש לא.
למה אני אומר, זה שייך למידת המשפט.
הנה, עד הגאולה, זה קבר, רחמים, יותר ויותר.
לא, בסדר, אני לא מדבר על לחיות בסרט מדומיין, כן? כי יש, אתה יכול ללמוד, הגאולת ישראל קימה קימה, ואז לחטוף לפרצוף, וזה. אבל רגע, אבל אני אומר, גם שם צריך להיות מידת המשפט. זאת אומרת, עזוב את השואה, אין לך כלים להתמודד עם השואה כרגע, אתה לא יודע מה לעשות עם זה, ואתה רואה שם דינים קשים וחורבן. אז תעזוב. לא, לא, פשוט לא לימדו אותנו את היכולת לעזוב. ועכשיו להתעסק עם דברים שהם בכלים שלי בכלל, סתם, שדפקו לי את האוטו אתמול, חס ושלום, בוא תתחיל לדון מזה אחרי זה, אל תדאג, אתה תגיע גם לשואה. יש בהקדמה לתלמוד 10 ספירות של הרב אשלג, או לספר הזוהר הזוכר, הוא מדבר על מידת האהבה שמתפתחת להשם. אז הוא אומר, בהתחלה אתה חושב שהוא דופק לך את החיים כל היום. אחר כך אתה מתחיל לאהוב את השם, אתה אומר, הוא מיטיב איתי רוב הזמן. אחר כך אתה מגיע, האמת, תמיד הוא מיטיב איתי. אבל עדיין, כואב חלב על הקדוש ברוך הוא, איך הוא דופק אחרים. כן? אז איך הוא עושה להם? אני דווקא טוב לי, אבל איך הוא עושה להם את זה? ולאט לאט מתפתחת מידת האהבה שלך עד שאתה מסוגל לראות שגם להם הוא מיטיב. אבל צריך את הענווה שבמידה. אם אתה לא שם, עזוב. עזוב, שואה זה הזמנה לקושיות וכפירות נוראיות על הקדוש ברוך הוא שאין לנו יכולת להתמודד איתם. אבל אם תבנה כלים, אתה תראה שלאט לאט אולי תצליח לבנות כלים גם לזה. תבינה מה אני אומר? זה כאילו... רוב התשובות זה כמו, נגיד, בימים השורש העומס. שורש העומס, עיקר העבודה בהתחלה זה, אל תתעסק. אל תתעסק. זה יותר קשה לנו מאשר להתעסק. להגיד, לא מעניין אותי, מסיח את דעתי מזה. לא חושב על זה בכלל. כן?
אני רוצה
לחזק
את
התנשת. נו, מצוין.
לשאול שאלה שגוג ומגוג זה אמור להיות המתוק מהשואה.
עוד פעם אתם עם גוג ומגוג. בוא נתחיל למתק את הדינים הפשוטים של עצמנו, אחר כך של האנשים שסובבים אותנו. אל תדאג, יבוא לך גם תשובות לגוג ומגוג לאט לאט. אבל מי שרוצה להגיע לסוף בהתחלה, אז הוא לא יגיע בהתחלה לסוף ולא בסוף בסוף. כאילו, אם זה הגיוני מאוד מה שאמרתי, זה דרך ארוכה שהיא קצרה. מי שעובד מסודר, בסוף הוא מקבל תשובות גם לשאלות גדולות. או אפילו אם לא תשובות, מספיק אמונה בשביל לחיות בלי התשובה ושיהיה לך נעים. זה גם אפשר לקבל. כל פעם, בהדרגה, לדברים יותר מתוסבכים. אז נגיד, כשאנחנו מדברים על זה של לדון את עצמו לכף זכות, אז אנשים אומרים, מה? אז אני, כביכול השאלה זה, אז לא יהיה מידת משפט בעולם אם אני אדון את עצמי לכף זכות? זה לא על זה מדובר. פשוט רוב האנשים לא במודעות לזה שהם בדינים קשים ובמידת המשפט בחורבנה. אנחנו מדברים על להמתיק את מידת המשפט, ואז תהיה מידת משפט, אבל מתוקנת. וכשאומרים לאנשים, בוא, תביא מיתוקים, אז כאילו החוויה זה מה שאתה מציע לי שלא יהיה משפט בעולם. לא נכון.
חייב
ש... בסדר, משפט, אבל תמתק, למשל, תראה את הטוב שאתה עושה. זה לא משפט. הם מחפשים זכויות, מהפכים ומחפשים זכויות, וחכמי ישראל, לפני שהם מגיעים למצב שהם הורגים מישהו, הם הופכים את העולם כדי למצוא לו זכויות. אתה הורג את עצמך כל יום, לא מהסס דקה. אז בוא, תלמד מחכמים, מה הם עושים כשהם, רגע, והם כבר מוציאים את הבן אדם לבית הסקילה, הם שולחים שליחים. למי יש אולי משהו להגיד טוב על הבן אדם הזה, להציל אותו מבית הסקילה? אנחנו, פעם, ארבע מיטות בית דין, סקילה, שריפה, הרג וחנק. על עצמנו ועל הזולת. כן?
בן סורי המורה גם של...
נכון בכל מקום, וזה עוד מה שרציתי להגיד, מידת המשפט היא אחת. אין מצב שאתה מזהה על עצמך כאילו שתיקנת את מידת המשפט על אחרים ולא על עצמך, זה לא יכול להיות. מידת המשפט היא אחת. מידת המשפט שבקרבי, העיניים שלי, חכמי העדה, השיפוט הוא אותו שיפוט. אם אני שופט את הזולת בצורה מסוימת ואותי בצורה אחרת, אז יש מה לבדוק שמשהו שם אני לא מבין נכון, שמה שאני עושה לשני זה לא משפט. כן? למשל, אם אני, מה שדיברנו קודם, אם אני מבין את השני על הטעויות שלו ואת עצמי, אני לא מבין על הטעויות שלי, אז שיהיה ברור לך שגם את השני אתה לא מבין על הטעויות שלו. אלא זה משהו אחר שמתחזה למידת הרחמים, זה לא זה. מידת המשפט האמיתית, כשהיא מבוררת בתוכי, היא תמיד עובדת אותו דבר על עצמי ועל אחרים. אם אני דן את עצמי לקף זכות על טעויות שלי, אני אדון את האחרים גם לקף זכות על טעויות שלהם. נתתי דוגמה שתמיד מתיישבת על ליבי, זה שאם אני חושב שעל טעות שלי ראוי לכעוס מאוד, ועל השני אני לא כועס, למה אני לא כועס עליו? הרי ככה אני חושב שראוי לאדם מתוקן שיתנהגו אליו. אז למה אני לא עושה את זה אליו? כי אני חושב שהוא לוזר, שהוא חלש מדי, שהוא יודע מה. זה לא מאהבתי אליו ולא מכבודי אליו. שאני זה, כי אם הייתי מכבד אותו, הייתי מציע לו את אותה ארוחה שאני מציע לעצמי. כן? אז, ולהפך. אז, אז הערה אחרונה בעניין הזה זה שכשאתה רוצה למתק ברחמים זה אף פעם לא עובר לפני שאתה רואה את המשפט כמו שהוא. זה גם שייך לתהליך הדרגתי. זאת אומרת, אתה לא יכול לקפוץ ישר לרחמים לפני שראית את המצב כמו שהוא. מה באמת השני עושה? לפעמים אנחנו מנסים כאילו להבין אותו זה, ובעצם אנחנו מטשטשים את מה שיש לנו מול העיניים. קודם כל חייבים לראות את האמת בלי תשטוש. אגב, זה קשור גם לדל לא תהדר בריבו. הוא מסכן, הוא חלש, הוא זה. מה זה קשור? רגע. קודם כל משפט. אל תהדר דל בגלל שהוא דל, אז תעשה לו משפט לא צודק. אבל קודם כל תראה את המצב כמו שהוא. כן? תשמע מה הבן אדם אומר ולא מה אתה חושב שהוא אומר. לא מה שהיית רוצה שהוא יגיד, מה שאתה חושב שהוא ראוי להיות ושהוא יהיה לעתיד לבוא. אתם מכירים את זה שאנחנו אומרים, הוא בפנימיותו, הוא טוב, וזה, בסדר, לא יודע, זה נכון. אבל קודם כל, מידת המשפט חייבת לעבור דרך פה, המצב הנוכחי, איך הבן אדם מתנהג, מה הוא אומר. ואם הוא אומר הפוך ממה שאתה חושב שאולי פנימיותו, אז תבדוק את עצמך. כי הוא אומר את עצמו, זה חייב לעבור באיזה רמה דרך מה שהוא מצהיר על עצמו. אז אם הוא מצהיר שאין לו שום כוונה להשתנות, אז זה המצב. ואם תוריד לשם עכשיו רחמים בלי גבול, זה חורבן. זה ככה התחדש לי בימים האחרונים, מסביב לאייקה ששואל הקדוש ברוך הוא את אדם הראשון, ומסביב לאי הבל אחיך, הוא אומר לו, תשמע, אני שואל אותך שאלה. לפי מה שתגיד לי, אנחנו נתגלגל משם. אני לא מנהיג אותך לפי מה שאני בא לי. אני אומר, טוב, אני מאמין באדם שבפנימיותו הוא צלם אלוקים, אז אני, לא, אין דבר כזה. אני הולך מסתכל, ארדנה והראה כצעקתה הבאה אליי. קודם כל אני הולך לראות באמת מה קורה. אני לא מטשטש, אני לא מספר שבעצם הסדומיים לא התכוונו והתפלק להם, וזה באמת לא ככה, ובאמת, תראה, ההנהגה של סדום היא לא מייצגת, היא רק מיעוט פרוע של הנהגת סדום. זה לא ככה, תסתכל ברחוב, זה לא מיעוט פרוע. זה סתם טשטוש המשפט. עכשיו, אחרי שאתה רואה את המצב כמו שהוא, אחרי זה נדבר, איך ממתיקים, מה עושים, אבל קודם כל, אתה רואה מול העיניים מה קורה. מה הבן אדם אומר? הוא אומר, אי אבל אחיך, לא ידעתי השומר אחי אנוכי, זה מה שהוא אומר לך. הוא אומר לך, אין לי שום כוונה לתקן את מעשיי, אני לא עומד מול מה שאני עושה, זה הסיפור. עכשיו נתגלגל, אם הוא היה אומר משהו אחר, זה משהו אחר. וגם את צריך לדון אם הוא אומר את זה באמת, או רק אומר את זה כגונב דעת עליונה, בגלל שעכשיו הוא קולט שזה מה שצריך להגיד. כן, אז קודם כל זה. ואז ואולי אני מסיים בזה, בסדר? זה ככה ממש העיר לי ועשה לי חשק לבית מקדש, אז אולי לשכנע אתכם. כשאדם מתחיל לעבוד על מידת משפט בתוכו ומתחיל להתחיל להכיר את החוויה של שכינה בתוכו, אז הוא מבין ככה. הוא מבין שכשמסתלקת השכינה, אז אל תשפוט בכלל. שכח את מידת המשפט, ככה הוא אומר לנו, גם הרמח"ל, הוא אומר, לא באותו עניין, אבל הוא אומר ככה, המיתוקים שעושה אריך אנפין לזהר אנפין, שאהבתו התברך ממתק את מוסרו, ויש המיתוקים מעבירים הדין לגמרי, כגון גילוי מצח הרצון. ויש שמניחים אותו, אך ממתקים אותו. אז לפעמים גורמת לו לעבור על שורת הדין לגמרי כשהשעה צריכה לכך. זאת אומרת, יש מצב, בהקשר שלנו, אני קצת עושה כזה סוויץ' למה שהוא אומר, יש מצב שאתה צריך להבין שאין לא שייך שום משפט. פס עכשיו, אתה אל תעשה שום משפט ושום החלטות על כלום. אין שכינה, לא עושים משפט. נשמתו מסתלקת, אני בהתרחקות, אז יש קלקול המשפט בטוח. לא משנה מאיפה תסובב את זה, כי אין לי, יש לך מוכין דקטנות, אולי אפילו דינים קשים, אולי לא יודע מה. ואז הבנתי, רגע, תראה איזה מדהים, עם ישראל מבין שצריך משפט, צריך סנהדרין. אבל סנהדרין זה רק שיש משכן. למה? כי אין משפט מתוקן בלי גילוי שכינה. בכל אחד ובאומה. יש מצב שלאומה יש מוכין דגדלות, ואז האומה אומרת, עכשיו אני מוכנה לשפוט. ואם אין לי מוכין דגדלות, אני מבטרת על המשפט. לא עושה. אני מונעת את עצמי מילדון. זה מדהים. אבל גם צריך להבין שאם אנחנו נדאג להחזיר מוכין דגדלות לעצמנו, ואז לאט לאט לאומה, אז יחזור הסנהדרין. זה, אני קצת בדקתי אם זה נכון, אולי יש מקום להקים את הסנהדרין ואז להקים את המקדש. יש, אני, לא ברור לי ההלכה המסודרת בזה, אבל עדיין זה ברור שזה צמוד. זאת אומרת, סנהדרין מתפקד במלואו, זה כשיש שכינה. זאת אומרת, יש נוכחות של השם, יש מוכין דגדלות, יש דעת, אז אפשר לדון, דין אמיתי, לפני זה. מה?
שכינה פה בארץ ישראל. לא בזכות המשפט האנגלי שיש פה, אבל...
אולי התחילה. ניחוחות ראשונים, אני לא יודע. אני גם כן, אין לו עדיין על מה שאין עברו. תסתכל, עדיין אין גילוי שכינה במלוא מובן המילה. ולכן אין סנהדרין.
אתה שמעת על רב נחמני, הרב נחמני זה באמת פעל לזה.
כן.
עוד
לא, אבל זה נצנוצים. בסדר, זה נצנוצים. אני חושב שזה בהקשר של התורות שאנחנו לומדים, בגלל שכבר התחיל התהליך הזה, אז כבר יש נצנוצים של תורות שמלמדות אותנו לדון דין עם פנימיות, לדון דין עם השראה, לדון, אז זה שאנחנו בכלל מדברים את הדיבורים האלה פה, זה קשור לתהליכים שקרו עם חזרת עם ישראל לארץ שלו, וזה, אבל מתחילים לבנות כלים, אבל לגמרי, ממש, במלוא מובן המילה, אין שאין עדיין גילוי שכינה. כשיהיה, אני מניח ש... יהיה לנו בית מקדש, מה? כן, וגם אז צריך להבין, גם אז זה לא הסוף. גם כשיש מקדש, עוד לא גמרנו, צריך שזה יתפשט על כל העולם. אבל... נראה לי שכן. הקדוש ברוך הוא... כתוב אצל מי, לעובדו כולם שכם אחד, בזכריה? לא זוכר, נבדוק לכם. תתפכו כל הגויים, דבר שפה ברורה, לקרוא בשם השם, לעובדו שכם אחד. טוב, זה נחמד, יצאו חידושים טובים, זה את המשפט. והיא תחזיל גמור, הפרטים...
Thank you.
זהו, יש לך דבר תורה?